נושא חדש. אומרת הגמרא, בעמוד 19, כן? לא סיימנו? אז נתחיל. הרחלים, אומרת הגמרא, יוצאות כבולות. מהי כבולות? שמחבלים עלייה שלהם למטה כדי שלא יעלו הזכרים על הנקבות. רש"י אומר שמחבלים לשון כבלי ברזל, הכוונה שקושרים. שמחבלים, הכוונה שכובלים. עלייה שלהם, זה זנב הרחלים, הוא נקרא עלייה. כובלים אותם כדי שלא יעלו זכרים על הנקבות. מהי משמע? דהי כבול, לישנה דלא אביד פיירי הוא. דכתיב, מה הערים האלה אשר נתת על יחי? ויקרא להם ארץ כבול עד היום הזה. מדוע זה נאמר פה בלשון הרחלים יוצאות כבולות? זה בא ללמד אותך ש... כבול זה לא לשון של מה שלא עושה פירות. יש לזה ראיה מהסיפור שהיה שם במלכים. רש"י אומר, בכף בית עיר שנתן שלמה לחירם, משתעקה. אנו נתן שלמה לחירום, מלך צור, נתן לו 22 עיר, והם לא ישרו בעיניו. הוא אמר לו, מה הערים האלה אשר נתת על יחי, ויקרא להם ארץ כבול עד היום הזה. טוב, נראה מה שהרב אומר על זה. הרחילים יוצאות כבולות. מהי כבולות? שמחבלים עלייה שלהם למטה, כדי שלא יעלו הזכרים על הנקבות. מהי משמע? די כבול, לישנה דלא עביד פירה הוא, לא עביד פירה הווי, זה הגרסה של הרב, או שזה טעות פה, אני לא יודע. דכתיב, מה הערים אשר נתת לי, אחי, ויקרא להם ארץ כבול, עד היום הזה. החירות האמיתית, היא נמצאת בהיות המצב מתאים לנטיות הטבעיות שביצור ההוא, שיצאו אל הפועל השלם. על כן, מי הוא הראוי לאחרות הרחבה? מי שכבר בא למידה זו שכל כך רמו ותארו נטיותיו בטבע, שכל אשר יותר ירחיבו את צעדיהם להתפתח ולצאת אל פועלם הגמור, יותר ירבו הטוב וההצלחה לעצמם ולעולם. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. הנטיות שונות הנה. ישנן שנמצאות בטבע, כל אחד בשביל המטרה של עצם הנושא של הנטיות ההנה וקיומו, והן אומנם חזקות הן, כפי הראוי להיות בעניין פרטי, אבל עוד נמצאות נטיות שתעודתן היא הקיום הכללי, קיום הכללי, והוספת הכמותי והאיכותי של המצוי. וזה הכוח הוא אדיר מאוד, כי לא רק חוזש של דבר אחד פרטי נמצא בה, כי מחזקת מערכת שלמה של עתיד גדול שאין לה גביל ערכו. על כן אותו המעצור הניתן לנטייה של נשיאת פירות, שכפי כוח הפועל שלו צריך כוח עוצר יותר גדל, יותר חזק ואמיץ, מיוחס אל הכבל, כבלי ברזל, להורות שבמקום שאנו צריכים ללכת נגד לנטייה שתכונתה היא עשיית פירות, פיתוח של עתיד, אז צריך לזה כוח מונע נמרץ וחזק, כוח ברזל. מה שלא נמצא צורך כזה, בעת אשר אנחנו צריכים לבוא, לעצור נגד נטייה אחרת, שיסודה רק בהווה, והפרט לבדו. כבול, לישנה, דלא אביד פירי הווה. מזכר ששכחתי אולי להוסיף עוד מילת הסבר רקע, שאולי נצרכת פה, אם כי לא להבנת דברי הרב, אבל להבנת הסוגיה בגמרא, אם אינני טועה, אז הסוגיה פה זה עכשיו ביחס, כמובן אנחנו עוסקים במסכת שבת, נכון שאנחנו עוסקים פה עכשיו באגדה ולא בהלכה, אבל מסתעפת האגדה מסוגיה הלכתית, האם בשבת מותר הלא, אתם יודעים, שהשביתה בשבת היא הוטלה לא רק על האדם, אלא גם על בהמתך. למען ינוח שורך וחמורך כמוך. אז במסגרת זאת, אז גם בעלי החיים של האדם הם אסורים בטלטול או בנסיעת מסע, אבל הרחילים יוצאות כבולות. זאת אומרת, מותר לרחילים בשבת לצאת עם אותם כבלים שקובלים את העלייה שלהם כדי שלא יעלו הזכרים אליהם. ואין בזה איסור של מסע בשבת. עד כאן המסגרת ההלכתית, וממנה מסתעפת הסוגיה האמונית, האגדתית. ופה מתרכזת הגמרא במושג כבולות. למה קוראים להם כבולות? והנה היא מותחת את הקו, את אולי זה מחקר סמנטי, לשוני, מותחת את הקו אל ארץ כבול. מהי כבולות, שמחבלים עלייה שלהם למטה, וזה בא ללמד אותך, מהי משמע, מה זה מלמד אותך? דהי כבול, לישנה דלא אביד פייריהו. כבול זה בהקשר למשהו שלא עושה פירות. והראיה מאותו מאותה ארץ שלא מצא חן בעיני חירם, כי הייתה ארץ כבול, כלומר ארץ שלא עושה פירות. אז מזה למדת לעניין של מניעת עשיית הפירות, אז ההקשר הענייני פה נקרא לכבול את זה. והכבל הוא כבלי ברזל. כבלי ברזל שקושרים בהם, אוסרים בהם את הכבול. כבול באזיקים. אז זה הנושא. מסביר החירות האמיתית היא נמצאת בהיות המצב מתאים לנטיות הטבעיות שביצור ההוא, שיצאו אל הפועל השלם. זה פחות או יותר הסברה או הגדרה של מושג חירות. מה זה חירות? מה זה חופש? חירות אמיתית היא מצויה כאשר המצב מתאים לנטיות הטבעיות שביצור ההוא שיצאו אל הפועל השני. שישנו איזה יצור שיש לו נטיות טבעיות ואין מחסום על נטיותיו הטבעיות שיוכלו להתבטא באופן מלא ושלם, כי אז הוא חירותי. וזה למדנו שעוצרים את החירות כאשר עוצרים את הנטיות הטבעיות של איזה יצור, לא נותנים לו להתבטא על פי טבעו. על כן, מי הוא הראוי לחירות הרחבה? מי שכבר בא למידה זו שכל כך רמו ותארו נטיותיו בטבע, שכל אשר יותר ירחיבו צעדיהם להתפתח ולצאת אל פועלם הגבור, יותר ירבו אותו והצלחה לעצמו ולעולם. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. מי הוא החירותי האמיתי? החירותי האמיתי הוא זה שכאשר נטיותיו יוצאות מן הכוח לפועל ללא מחסום, ללא מעצור, כי אז זה דבר טוב, דבר ברוך. והיה ואין אפשרות לתת לנטיות טבעיות לפעול על פי טבען, כי לו יזרמו ויתבטאו הנטיות הטבעיות על פי טבען, כי אז תתחולל מציאות קשה, כי הנטיות הטבעיות הן רעות, לא טובות, לא יפות, מכוערות, לא מוסריות וכדומה ועוד. יהיה אשר יהיה, על כל פנים היושר, הצדק, השכל אומר שהזרימה הטבעית יש, ואומנם זה טבעי, אבל זה לא טוב. לא כל דבר טבעי הוא טוב, דבר פשוט, כמו בטבע הכללי. דליקת יער זה מאוד טבעי, אבל זה לא טוב. רעש אדמה זה גם טבעי, זה עדיף שלא יהיה, וכן הלאה. ישנם המון דברים טבעיים ולא טוב. וכמו בעולם הכללי, כך גם בנפש האדם. יש לו המון נטיות טבעיות, אבל זה לא בטוח שזה טוב כשהוא יזרום איתם. כי יכול להיות, ואך סביר, שהרוב, או ליתר דיוק כל בני אדם, להוציא מן הכלל, אז והיה והתגלו נטיותיהם הטבעיות, אז כמה דברים טובים אמנם יתגלו, אבל בד בבד עם זה יתגלו כל מיני כיעורים שהשם ירחם. על כן, לא יכול האדם, אדרבה, אם הוא רוצה להיות נאמן למצפונו ולשכלו העצמי, אז הוא לא יכול להיות נאמן לנטיותיו הטבעיות, הנמוכות. והנה, או בני אדם, כאלה אנחנו, אנחנו חיים בקונפליקט, בסתירה. יש לנו תביעות שכליות, מוסריות, טבעיות, ויש לנו נטיות אחרות, גם טבעיות. כעסים, תאבות, הכל מאוד טבעי. אגואיזם, הכל מאוד טבעי. ומכל מקום, הנה קונפליקט. כי השכל אומר שזה מכוער מתי שאתה עסוק באגואיזם שלך. אז אל תבליט את זה ואל תזרים את זה. אבל אם אני לא מזרים את הנטייה האגואיסטית שלי, אז אני לא פועל על פי טבעי. ואם אני לא נותן חופש לנטייתי הטבעית, אז אני לא חירותי. נכון. כדאי שלא לתת חירות לנטיות התחתונות, כדי שלא נמצא את עצמנו, לא נותנים חירות לנטיות העליונות, שהן השכל, המוסר. מה שלא יהיה אדם, אדם נורמלי, אדם מצוי, כדאי שהוא לא יהיה, איך נגיד, חירותי באופן מוחלט. שכל מה שזורם ממנו לכל כיוון, יזרום. כי סביר שזה לא יהיה טוב. וכדאי שהצדדים העליונים שבו יהיו שולטים ורודים ומשעבדים את הנטיות התחתונות שבו. כי אז הוא אדם, איך נגיד, אדם מהיישוב, אדם מהשורה, אדם מוסרי, אדם סביר. ומכל מקום, הוא לא לגמרי חירותי. מה ילך ויעשה את האדם לחירותי גם הוא? ככל שילך וירכוש או יעצב את אישיותו ונטיותיו הטבעיות, כולן, גם הגבוהות וגם הנמוכות, שהן כולן תהיינה בקורלציה מלאה, במתאם מלא. והנטיות הנמוכות שלו, ברוב הרגלה ושכל ואימום ועבודה מוסרית, ילך ויטביע עליהן את חותם הערכים האידיאליים שלו, המוסריים שלו, הרוחניים שלו, השכליים שלו, בצורה כזאת שירכוש לו, איך נגיד, טבע שני. יעצב את נטיותיו הנמוכות, הטבעיות, שהם אינם בצורתם הראשונית, אינם נאותות לערכים השכליים והמוסריים, כי עיר פרא אדם יוולד, ויצר לב האדם רע מנעוריו, ומכל מקום ילך וילמד וישקוד, ותורה מביאה לידי זהירות וזריזות ונקיות ופרישות וטהרה וכולי, עד שיגיע לקדושה. והיה והוא יהיה איש קדוש, קרי הנטיות הטבעיות שלו, באופן ספונטני הוא זורם רק עם השכל. זאת אומרת, הוא לא צריך לחשוב כל הזמן ולבקר את עצמו כל הזמן בשביל בשביל שמה שיצא ממנו זה יהיה מתאים לאידיאל ולמוסר ולטוב ולשכל ולכל הראוי. כי זה פשוט זורם ממנו. זה האיש הקדוש. האיש הקדוש הוא חירותי אולטימטיבי. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. תאר לעצמי שילד וגם נער ואולי גם בוגר שעוסק בתלמוד תורה הוא לא כל כך חירותי כמו שהסברנו פה עכשיו. אז אנחנו עוסקים ברגע זה בתלמוד תורה. אז זהו, אנחנו חירותיים. כבר אין לנו נטיות טבעיות, אפלות וכדומה ועוד. כדאי לא להיסחף. אלא הכוונה היא שאנחנו בעצם העסק שלנו בתלמוד תורה, אנחנו על הציר. מבינים? אני קצת בסגנון המהר"ל, נגיד. מישהו שואף אל העניין, אומר המהר"ל, הוא קרוב אליו יותר מאשר מי שעומד ולא שואף לקראתו. משל גס אני אתן. אם אני שואף להגיע לתל אביב, אז אני קרוב לתל אביב יותר ממי שנמצא, בוא נגיד, בלוד, והוא לא שואף להגיע לתל אביב. כי סביר שאם אני שואף להגיע לתל אביב, אני אגיע לתל אביב לפני זה שנמצא שם בלוד. למרות שאני עכשיו רחוק יותר ממי שנמצא בלוד, ומכל מקום מהותית אני קרוב לתל אביב, אם אני שואף לתל אביב, יותר ממי שלא שואף אליו. ברור. ואני משאל אותו דבר, בערכי. מי ששואף לחירות, הוא חירותי. הוא יגיע לזה. יגיע לזה לפני מי שלא שואף. זהו העוסק בתלמוד תורה. מי שעוסק בתלמוד תורה, והמכתב, מכתב אלוקים, הוא חירות על הלוחות. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. כי המהות, הראשוניות, העקרוניות, המהות התורה, שורש התורה, זה הלוחות. הם המהות החירותית. היא האמת הפנימית. התורה היא האמת הפנימית הנשמתית. בעומק העניין, ודאי של כל האומה ושל נשמת כל אדם מישראל, באמת גם של נשמת העולם. ומי שנאמן לתורה, הוא נאמן לחירות האולטימטיבית, לצורה העצמית ולנטייה הנשמתית של כל היש. הנטייה הזאת והנטייה לעסוק בדברי תורה, בתלמוד תורה, היא תלך ותתאים אותו. מי שעוסק בתלמוד תורה, סופו שהוא ילמד תורה. ומרוב לימוד תורה, זה והיו הדברים האלה שאנוכים תפחה היום על לבביך. סביר, אם כל הזמן הדברים האלה שאנוכים מצווך היום על לבביך, סביר שיום אחד יהיו בלבביך. כי זה, איך נגיד, גם זה טבעי, זה די טבעי. יש כוח בתורה להטמיע את ערכיה בעוסקים בה, בלומדים בה, בהוגים בה, בשואפים אותה, עד שהם הופכים להיות תורה. ותלמידי חכמים הם בעצמם תורה, אומרת הגמרא. כי אני בבלי טיפשי דקמים מפני ספר תורה ולא קמים מפני תלמיד חכם. כי ספר תורה זה רק מה שמתבטאים ראשונים אחרונים, זה טיפות דיו על אורות מתים. מה יש לך לקום כל כך בפני זה? אם אתה בכל זאת אתה קם, לא כל שכן שתקום בפני עצם התורה, התורה החיה, שזה התלמיד חכם. אבל התלמיד חכם באמת, אני חושב שהתורה כאן מדברת אליו שהוא עצם התורה, זה הדמות החירותית הזאת, הדמות הזאת שאני חושב שהתורה כבר נחקקה באישיותו, בליבו, שהוא תורה, תורה דילי, תורה שלו. הוא כבר התקדש בקדושתה של תורה. התורה רוממה אותו, בתמידותיו, תכונותיו, שיופותיו, נטיותיו, עד שכל אישיותו, גם נטיותיו הספונטניות הנמוכות, הן תבועות במטבע השכל, והביקורת העצמית שלו היא כל כך חריפה, כל כך מורגלת, כל כך שגרתית אצלו, כל כך אינטנסיבית, עד שזה פשוט הוא. עד שכבר אין הפרש בנטיותיו ובנגדיו השכליים, הוא איש קדוש. האיש הזה הוא איש חירותי. אז זה מה שאומר פה, החירות האמיתית היא נמצאת בהיות המצב מתאים לנטיות הטבעיות שביצור ההוא, שיצאו אל הפועל השלם. כל יצור. התניה והוא פועל על פי נטיותיו הטבעיות, כי אז הוא חירותי. על כן, מי הוא הראוי לחירות הרחבה? יש חירות לא רחבה, אבל יש חירות רחבה. החירות הלא רחבה היא מה שכל אחד מאיתנו, בכמה מנטיותינו הטבעיות, אנחנו דווקא נותנים להם חופש. זה חירות מסוים. גם בעלי חיים הם חירותיים. לפעמים, כאשר הם פועלים על פי טבעה. מכל מקום, זה לא החירות האולטימטיבית, כי מי שהוא ראוי לחירות הרחבה, זה מי שטוב שיפעל על פי נטיותיו הטבעיות. מי שכבר בא למידה הזאת שכל כך רמו וטהרו נטיותיו בטבע, שכל אשר יותר ירחיבו את צעדיהם להתפתח ולצאת אל פועלם הגמור, שיצאו מן הכוח אל הפועל, יותר הרבו הטוב והצלחה לעצמו ולעולם. כי כאשר מתאימים עם הנטיות המהותיות של העולם כולו, כי אז זוהי החירות האולטימטיבית, שהיא מבטאת את ההתאמה שבין האדם ונטיותיו הטבעיות, שהן ראויות שתזרומנה על פי טבען, כי הן גם מתאימות אל טבע העולם ועניינו ומגמתו ואופיו ותכליתו, ואז זוהי החירות הרחבה הראויה האידיאלית והמבוקשת. על כן אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה, וכמו שהסברנו. הנטיות שונות הן. עכשיו, ביחס לנטיות הטבעיות שדווקא לא צריך לתת להן, יש מצבים שבהם לא צריך לתת להן את ביטויין החופשי, כי הן אינן מתאימות אינה מתאימות משום מה. לא משנה פה עכשיו, יכול להיות כל הסיבות שבעולם. כל פנים, והיה במסקנה השכלית, המוסרית, העניינית, אומרת שלא טוב לתת לנטיות טבעיות מסוימות ביטוי. יש סוגים שונים של נטיות, ילך ויפרט לנו הרב. יש נטיות טבעיות פשוטות, ויש נטיות טבעיות עזות ומיוחדות. יש נטיות טבעיות שעל מנת לעצור אותם, אז צריך מעצור. יהיה אשר יהיה המעצור. ויש נטיות טבעיות שהן כל כך עזות, שבשבילן צריך כבלי ברזל, ולא רק איזה מעצור רגיל. נטיות שונות הן, כל מיני נטיות יש. ישנן שנמצאות בטבע, כל אחד בשביל המטרה של עצם הנושא של הנטיות ההנה וקיומו, והן אמנם חזקות הן, כפי הראוי להיות בעניין פרטי. זאת אומרת, יכול להיות שישנם נטיות שנמצאות, יכול להיות אפילו אצל כל אחד. הן נטיות טבעיות, ויכול להיות שהנטיות הטבעיות האלה שמופיעות, יכולות להופיע אצל כל אחד, הם פועל יוצא של מטרותיו, זאת אומרת, כדי שמטרותיו של הפרט הזה, של היצור הזה, שהוא קיים במציאות, וכנראה יש לו מטרה בחיים, במציאותו, אז על פי מטרתו יש לו נטיות, וכדי שמטרתו תתגשם, אז צריך לתת חופש לנטיותיו, כי הנטיות האלה, הן נמצאות בטבעו, בשביל המטרה של עצם הנושא את הנטיות האלה ובשביל קיומו. על מנת שהוא יתקיים, אז הוא צריך לתת ביטוי לנטייה הזאת, הזאת והזאת, שהרב כותב פה בצורה סתמית. והן אומנם חזקות הן, נטיות טבעיות שהקיום האישי אז הוא מותנה בהם, אז אנחנו יודעים נטיית הקיום היא נטייה מאוד חזקה. כשאתה מנסה להתקומם על נטיית הקיום, זה לא פשוט. כי יצר הקיום הוא התפרץ במלוא עוצמתו, ולא פשוט לדכא אותו. ומכל מקום, כאשר יצר קיום מתעסק בקיום של הפרט, יהי אשר יהי, את צריך כוח רב, אם יש החלטה לדכא אותו, לרסן אותו, ומכל מקום זה כוח שהוא נצרך בהתאם למסגרת הפרטית שהיא צריכה פה דיכון. אבל עוד נמצאות נטיות. יש נטיות מסוג אחר שתעודתן היא לא הקיום הפרטי בלבד, אלא ישנם נטיות שמצויות ביצורים לא רק בשביל השרידות האישית, אלא בשביל הקיום הכללי. לא בשביל הפרט שיתקיים בתולו, אלא בשביל שהכלל יתקיים, והכלל עוד יוסיף בכמותו ויוסיף באיכותו של המצוי. ישנם נטיות טבעיות שעניינם להרבות את המציאות, להרבות את היצורים בכמותם ובאיכותם. בזה הנטייה הטבעית היא כבר במגה, היא לא רק חזקה, היא נוראית בעוצמתה. בזה הכוח הוא אדיר מאוד, כי לא רק חוזק של דבר אחד פרטי נמצא בה, כי חוזקת מערכה שלמה של עתיד גדול שאין להגביל ערכו. זה לא רק כוח קיום של יצור פרטי, זה של יצורים שהולכים ומתרבים, וכל היצורים האלה בתהליך התרבותם אולי אינסופית. אז יש פה כוח שיש בו פוטנציה להתבטאות אינסופית. אולי אני אפריז במילה אינסופית, אבל קיצור, ברור, חזקה מאוד. על כן, אותו המעצור הניתן לנטייה של נשיאת פירות, שכפי כוח הפועל שלו צריך כוח עוצר יותר חזק ואמיץ, מיוחס אל הכבל, כבלי ברזל. אם אנחנו רוצים לדכא את הכוח הזה של עשיית פירות, הנטייה לעשיית פירות זה כוח טבעי. לאדמה יש נטייה לעשיית פירות, לרחלים יש נטייה לעשיית פירות, לאדם יש נטייה, בקיצור, לכל יצור יש אחת מנטיותיו, זה הנטייה לפרות, לעשות פירות. הנטייה הזאת היא הנטייה מהסוג השני, לא הנטייה מהסוג הראשון, כי הנטייה לעשיית פירות היא נטייה כללית. היא באה לפרות ולרבות ולהופיע פה את הכמות ואת האיכות של המציאות בהרחבה אדירה, אם לא בלי גבולי. וכשבאים להגיד שרוצים לחסום את הנטייה המינית, אז במקום שיש צורך לזה, אז פה צריך כוח עוצר יותר חזק ואמיץ. זה לא כוח עוצר חזק, לא מספיק כוח עוצר חזק, צריך עוד יותר חזק, עוד יותר חזק ואמיץ, מיוחס אל הכבל, שהכבל זה כנראה בעברית, אנחנו אולי אני טועה, אבל דומני שמשתמשים בכבלים לאו דווקא בכבלי ברזל, אבל כנראה משמע שכבל, סתם, המילה כבל בסתמיותה, זה כמו שאומרים כבל, כבל ברזל. כנראה פירוש המילה כבל זהו של ברזל, כבלי ברזל. ויתכן שמשתמשים בזה בשימושים אחרים, זה מושאל. ככה אני חושב. ככה משמע, מהגמרא. לראות שבקום שאנו צריכים ללכת נגד לנטייה שתכונתה היא עשיית פירות, כלומר, פיתוח של עתיד. אז פה צריך עוצמה לא רק כדי להתגבר על נטייה ההווית, פה צריך עוצמה שתתגבר על נטיית ההווה והעתיד. ההולך ומתרחב. אז צריך לזה כוח מונע נמרץ וחזק, כוח ברזל. מה שלא נמצא צורך כזה, בעת אשר אנחנו צריכים לבוא לעצור נגד נטייה אחרת, שיסודה רק בהווה, הוא בפרט לבדו. על כן, מלמדת אותך פה הגמרא, המחסום של הפריה והרבייה של הרחלים, זה נקרא כבל. למה כבל? כי זה לאו דווקא, מזה למדתי, שזה לאו דווקא באמת צריך להיות איזה מכשיר של ברזל שיקשור את העלייה שלהם. קושרים, איך שקושרים, ובכל מקום זה נקרא כבל. כי פה צריך לעמוד נגד כוח של עשיית פירות, שלא זה מה שצריך לעצור פה, שלא יעלו הזכרים על הנקבות, ועל כן זה צריך להיות כבל, זאת אומרת, כוח של ברזל צריך לעמוד נגד זה. אז לכן זה בא בלשון כזאת. וזה כנראה מה שאומרת הגמרא, מה היא משמע? למה זה הביטוי, הרחלים יוצאות כבולות? אולי אני חושב פה עכשיו, כי הביטוי הרחלים יוצאות כבולות, כמו שאומרים, האיש הזה יצא כבול. אז מה מצטרך לנו בביטוי הזה? כבול. זאת אומרת, אזוק ואסור ולא יכול לזוז. נו. אבל עכשיו שאומרים, הרחלים יוצאות כבולות, זה לא הכוונה שהם, אין פה כוונה שהם עוזקים אותם והם לא יכולות לזוז. אז למה זה נקרא כבולות? הם לא כבולות, רק קושרים להם את הזנב. לא, כי פה קשירת הזנב למטרה שלא יעלו עליהם הזכרים, זה כוח ברזל, וזה המשמע. לכן מתבטא את הגמרא, אני עכשיו מבין, ששואלת, כנראה תוהה הגמרא, מה הלשון הזאת, שהיא מתאה. הרחילים יוצאות כבולות, שהמשמעות שהן לא כבולות, אלא הן הולכות ברגליהם וזורמות, רק קושרים את העלייה שלהם. ולמה זה בא בלשון מתאה? היא לא מתאה, היא באה להשמיע לך שהמחסום הזה לנטייה, לעשיית פירות, הוא צריך להיות של כבל. זה כוח אדיר, כוח נפשי אדיר, ולחסום אותו צריך כבלי ברזל. אז הלימוד הזה, הרעיון הזה, שבעומקו הוא בא רק להגיד לנו מה עוצמתו הנפשית של הכוח המיני, שהוא עוצמה אדירה, אז זה מה שמתבטא בשגרת הלשון העברי, שככה היא מכנה את קשירת העלייה של הרחילים. אמנם כיוון שהגמרא, כדרכה של הגמרא, כיוון שהגמרא נתגלגלה לרעייתה על זה שכבול זה דבר שלא עושה פרי, והוכיחה את זה מהמטבע הלשון, שארץ כבול, שלא מצאה חן בעיני חירום, ויקרא להן ארץ כבול, כלומר ארץ שלא עושה פירות. ארץ שלא עושה פירות. אז כיוון שהיא דנה בזה, אז כבר ישנם דעות אחרות בגמרא. למה הארץ הזאת נקראת כבול? מהי ארץ כבול? אמר רב הונא, לא בגלל שזה לא עושה פירות, אלא שהיו בבני אדם שמחובלים בכסף ובזהב. אמר לו רבה, איהכי, היינו דכתיב ולא ישרו בעיניו, מפני שמחובלים בכסף וזהב לא ישרו בעיניו. לא סביר. הפרשנות שלך היא לא, פשוט לא מסתדרת עם המשך הפסוקים, היא פשוט לא סביר. כי הלוא נתן לו ארץ והערים כאלה, ולא ישרו בעיניו, וקראו להם ארץ כבול. ואם זה מחובלים בכסף זהב, זה לא מוצא חן בעיניו, זה סיבה. מה זאת אומרת? אמר לו, אם, כן. כיוון דעתירי ומפנקי, לא אביד, אביד אתה. כן, רש"י מסביר שמחובלים מעוטפים ומקושרים, האנשים שם עטופים בכסף ובזהב. אבל לכן זה לא מצא חן בעיניו של חירם, מלך צור. כי מאחר שזה כך, כיוון שהם עתירי, כיוון שהם עשירים, אז הם פונקים, אז הם לא עובדים. לא רוצה ארץ כזאת. הם לא מוכנים לעשות עביד את האנרגיה של מלך. זאת אומרת, עבודות המס שהמלך מטיל עליהם. הם עשירים ומפונקים, לא מסוגלים להיות יצרניים או ממלאי העבודות הנצרכות למלך. לכן אני לא רוצה אותם. כן, מה אתה רוצה לומר?
אני רוצה לשאול, בקשר לפסקה הקודמת. למה, מה התפקיד של ההקדמה הזאת שהרב הביא על החירות? למה זה דווקא, מה בדיוק, לא הבנתי את הקשר בין הפסקה הראשונה לשנייה.
כי הנושא פה זה כבל, כבלי ברזל, וכבלי ברזל זה הכוחות שעוצרים את הנטיות הטבעיות, זה הפך החירות. אז הפסקה הראשונה היא באה להגיד לנו, החירות זה הזרם עם הנטייה הטבעית, ודרך אגב הוא מפתח את הרעיון הזה קצת יותר, שהזרם עם הנטייה הטבעית הוא ראוי להיות במקום שהנטייה הטבעית היא טובה, ועל כן אין לך בן חורין, אלא במקום ששולטת שם התורה. עכשיו, הכבל, שהוא צריך לכבול את הנטיות הטבעיות, במקום שלא ראויה שם החירות, כי או אפשר לקרוא לזה, זה חירות העליונה, חירות... קיצור, העיקר, כשיש מקום שהיא שם לא טובה חירות. אז במקום כזה צריך כבל. אז פה ישנם שני, זאת אומרת, לא בטוח צריך כן, צריך מעצור. יש מקום ששם לא ראוי לתת חירות, כי שם איננה דומיננטית התורה או כל חשבון אחר. על כל פנים, ישנה מסקנה שלא טוב לתת לנטיות הטבעיות לזרום. הנה, אני יודע, יש בן אדם שלא מעוניין שהזכרים יעלו על הנקבות בעדר שלו. בגלל שיקולים, אני לא מבין בכבשים, בעדרים, אבל אני מתאר לעצמי שמישהו בעניינים, במקצוע, אז הוא יודע, יש תקופה שזה לא טוב. נגיד. כי לבריאות, רוצה לרכז את כל הלידות בזמן אחד, לא יודע, השיקולים שלו. אז במקום הזה, החירות לבעלי החיים האלה היא לא טובה. כי יש פה שיקול עדיף, והוא רכושו והתעשרותו של בעליהם, של הרחלים האלה. נגיד. אז עכשיו, מאחר שעוסקים פה עכשיו בדיקוי החירות, לא של נטייה פשוטה, אלא של נטייה של עשיית פרי, אז היא נקראת כבל. לא. כן, אז מהי כבול, מהי ארץ כבול? שהיו בה בני אדם שמחובלים בכסף ומזהב. מחובלים אמרנו מעוטפים וכושרים בלשון רש"י. אמר לו רבה, אי אחי, אני דכתיב ולישרו בעיניו. זה לא סביר. מפני שמחובלים וכסף וזהב לא ישרו בעיניו. אמר לו, אין. כיוון דעתיר ומפן, כי לא אביד, אביד איתה. אומר הרב, ההצלחה האנושית המתנהלת עם התולדה, היא תלויה לעולם שהחוט של ההטבה וההתעלות הולך עימה בכל מעשיה. על כן גם ביישובו של עולם, זאת היא המידה היותר נעלה. כשהיא עומדת על מצב כזה שחיים של דור אחד ייתנו תוספת ברכה לחיים של דור אחר הבא אחריו, שאז נטיית ההוספה ועשיית פרי הולכת על מכונה, מה שאין כן הדבר, שישתנה העניין ותכונת החיים של דור אחד לא יוסיפו טוב ועוד יחסירו את עושר הדור הבא, אז עומדת היא התולדה על מצב מוזר מאוד וקרובה למשבר. על כן העושר המשופע, כשהוא מתמלא יותר מכפי מידתו באיזה חברה אנושית, הוא נוטל את כוח ההכרח לעבודה, והביטול יביא שיממון ואי הפרחה למצב הארץ. ואז יכירו רק הדורות הבאים את החיסרון, כי בוודאי הדור הבא, שהוא כבר עלול למצב מפותח יותר, הוא כבר מוכשר לכך ונולד בהכרחים כאלה שמצריכים אותו לאותו הפיתוח, וכשלא קדם הדור הקדום לו לתקן את חלקו, ימצא הדור האחרון במצב רע ונלחץ מאוד. כן הדבר נוהג בכל דבר ועניין, בין מחומריות, בין ברוחניות. על כן העשירות היא רק כמו כבל. המשים מועקה על החופש של ההתפתחות הטובה הבאה לרגלי חיי העבודה והמלאכה, שהיא יסוד ברכת השם בעולמו. כי כיוון דעתירי ומפנקי, לא אבידי אבידתה. ותעודת החופש של הנטייה התולדתית להוספת ברכה להעתיד, ייקבל כאן בלא עשיית פירות. ולא נוכל לעלות במעלות של הארצות המתקדמות לפי העבודה הבאה לרגלי ההכרח. והיא תיקרא ארץ כבול עד היום הזה, ואין שינוי לטובה ברבות הזמנים והדורות, עד שגזר בצדק שהעושר הנפרז היא כלכלה תולדתית לעתיד של הארץ, והיא נגד הכוונה הרצויה מאת אדון כל המעשים ברוך הוא, יוסד הארץ וכוננה, אשר לא תוהו בראה לשבת יצרה. עוד פעם, מהי ארץ כבוד? שהיו בבני אדם שמחובלים בכסף ומזהב. אמר לו רב, יחי יין ודכתיב ולא ישרו בעיניו, מפני שמחובלים בכסף וזהב לא ישרו בעיניו. אמר לו אין, כן, כיוון דעתיר היו מפנקי, עשירים ומפונקים, לא עבידי יעביד איתה. אומר הרב, ההצלחה האנושית המתנהלת עם התולדה, עם התולדה, עם ההיסטוריה, היא תלויה לעולם כשהחוט של ההטבה וההתעלות הולך עימה בכל מעשיה. מתי אנחנו נוכל להצביע על אנושות מוצלחת בפרספקטיבה היסטורית? ההצלחה האנושית המתנהלת עם התולדה היא תלויה לעולם כשהחוט של ההטבה וההתעלות הולך עימה בכל מעשיה. שאנחנו נוכל לסמן תרשים זרימה של התעלות הדורות, התקדמות הדורות, דור לדור ישבח מעשיך, כי אז נגיד, טוב, זו אנושות טובה, זו הצלחה, זה מה שצריך להיות. זה הקריטריון לראוי ולנאות. על כן, גם ביישובו של עולם, כשעסוקים ביישוב, בהתיישבות, בבניית חבל ארץ, מה הקריטריון לכך שזה חבל ארץ מצליח, טוב? זאת היא המידה יותר נעלה, כשהיא עומדת על מצב כזה שחיים של דור אחד ייתנו תוספת וברכה לחיים של דור אחר הבא אחריו, שאז נטיית ההוספה ועשיית פרי הולכת על מכונה. מה שאין כן הדבר, כשישתנה העניין ותכונת החיים של דור אחד לא יוסיפו, אולי צריך להיות לא תוסיף טוב, או ותכונות החיים של דור אחד לא יוסיפו טוב, ועוד יחסירו את עושר הדור הבא. אז עומדת היא התולדה על מצב מוזר מאוד, הוא קרובה למשבר. גם ביישובו של עולם, זה העיקרון, זה הקריטריון, זוהי המידה יותר נעלה. המדיניות של יישובו של עולם עומדת על מצב כזה שהחיים של דור אחד ייתנו תוספת ברכה לחיים של דור אחר הבא אחריו. זאת אומרת, ישנה מין תנועה כזאת, שכל דור יש בו דינמיות, יצירתיות, הכנה ופיתוח של המערכת, של החיים והתיישבות כולה, בשביל הדור שיבוא אחר כך, שהוא יקבל עולם ומערכת ומסגרת חיים וארץ יותר מפותחת, שיתאימו לכישוריו, שמן הסתם יהיו יותר מפותחים משל ההורים, וימשיכו גם הם לפתח בשביל עוד הדור הבא, וזה יהיה ממש מקסים. התנועה הזאת, זו ההצלחה, וזה כנראה הכוונה האלוקית, כמו שהפסקה פה מסיימת, במה שהוא ברא את העולם, לא לתוהו בראה, אלא לשבת יצרה, והיוצר מעוניין שהמציאות תלך ותתעלה בצורתה. אבל אם תהיה מין תופעה כזאת משונה, שבו תכונת החיים של דור אחד לא תוסיף טוב ועוד תחסיר את אושרו של הדור הבא. לו יהי ויהיה דור מאושר ומוצלח, ויש לו את כל האמצעים לעשות את כל מה שהוא רוצה ועולה על דעתו, אבל הוא לא עוסק בהכנות תשתיות של התפתחות שיהיו נאותים אל נפשו, רוחו, אל אופיו של הדור הבא. ועד רבה, זה גם יכול להיות שדור ש... עם כל מה שטוב לו, אבל לדורות הבאים, הוא לא חושב על הדורות הבאים, ולא מכין להם את הקרקע, ועוד מנבל והורס להם את הקרקע. אחרי המבול. כשישנה מדיניות כזאת, תרבותית, ערכית, ממשית, אקונומית, מדינית, פוליטית, נהי אשר יהי, זה מצב שאז עומדת התולדה, ההיסטוריה עומדת על מצב מוזר מאוד וקרובה למשבר. המשבר הוא לא יהיה ניכר בדור האקטואלי, הנוכחי, אבל הוא, המשבר עומד על סף. בפרספקטיבה היסטורית, אנחנו צריכים לצפות, כשזה יהיה המצב, לכך שיופיע המשבר. ולדוגמה, זו הדוגמה, על כן העושר המושפע, כשהוא מתמלא יותר מכפי מידתו באיזו חברה אנושית. מתי שהם פשוט מחובלים, מעוטפים ומקושרים בכסף וזהב. מוצפים. יש להם אמצעים יותר מדי, יותר ממה שהם צריכים. יחיו במלונות כל ימי חייהם, ויגמרו את חייהם, והחשבון שלהם בבנק לא ייגמר. מצב כזה הוא נוטל את כוח ההכרח לעבודה. זה דור, והיה או אזור, או עיר, או ארץ, שאם זה מצבה, אז הם מסודרים מבחינה כספית, הם מסודרים מבחינת ביטחון הקיום שלהם עד יומם האחרון, אבל מוטיבציית העבודה שווקה, לא עובדים פה. חיים על הכסף מצד עצמו. והבטלנות, הביטול, יביא שיממון ואי הפרחה למצב הארץ. חוסר מעש, חוסר עבודה, חוסר השתדלות לפיתוח ולהתקדמות, זה בסיכומו של דבר יחמיש, יגרום לכמישה של הארץ ופריחתה. זה לא יורגש ברגע הנתון, כי ברגע הנתון הראשוני, בדור הראשון, זה כל שם תשלם, אתה מקבל כל מה שאתה צריך. אבל העולם, מבחינת מהותו, הוא אמור להתפתח. והדור העתידי, הוא יכיר שהוא נמצא בנחשלות, בפיגור, בדיסוננס עם המציאות ועם עצמו, בגלל שתשתיות ההתקדמות של הדור הקודם לא עובדו, לא פותחו, לא הגיעו למה שהם צריכים לבוא. אז יכירו רק הדורות הבאים את החיסרון. ואם נאמר, למה שיכירו את החיסרון? החשבון בבנק עושה ריבית, והיורשים גם כן יקבלו את האוצרות של הכסף והזהב. אז מרב זה לא נכון. אולי זה כן נכון, אבל מה של הדור האחד הוא יהיה ממש מרוצה מכל החשבונות שלו בבנקים, אבל הדור הבא זה לא יעשה לו טוב על הנשמה. למה? כי בוודאי הדור הבא שהוא כבר עלול למצוא מצב מפותח יותר, כי זה המכניזם, איך נקרא לזה, זוהי התכונה של ההיסטוריה, שכל דור הוא יותר מפותח, אמור להיות יותר מפותח. בשכלו, בתרבותו, בטכנולוגיה שלו, בנורמות החיים. לא, יש לו את כל הנכסים התרבותיים של הדורות הקודמים, ועם האנרגיות שהוא הפעיל בזמנו הוא, מן הסתם יגיע לפסגה יותר גבוהה. וזה פשוט טבע המציאות בהיסטוריה, כל עוד הם פועלים על פי טבעם לחתחילי והפשוט. אם כך, מעצם תכונת נשמתם הם כבר ראויים, שייכים, מוכשרים לעולם יותר מפותח בכל המובנים כולם. אבל העולם שהם נולדו לתוכו הוא חסר אנרגיית פיתוח, הוא חסר מוטיבציית פיתוח, כי לא עובדים שם, כי אין צורך בעבודה. אבל הדור הזה מבחינה נפשית, מנטלית, פנימית, רוחנית, הוא כבר מוכשר לכך, מוכשר לעולם המפותח. אבל נולד בהכרחים כאלה שמצריכים אותו לאותו פיתוח. זה לא רק זה. הרב גם למד אותנו שעל פי הצורך הנפשי הפנימי, ייגרמו גם אילוצים אובייקטיביים, חיצוניים. אתם יודעים, כמו שנוהגים לדבר אנשי המדינה שלנו, ביושר. ההתפתחות המדעית של מדינת ישראל היא קריטית לקיומה. לא מותר למדינת ישראל להיות מפגרת מבחינה מדעית. כי זה לא פריבילגיה שאנחנו נהיה בשורה הראשונה מבחינה מדעית, כי והיה ואנחנו לא נהיה שם, הטכנולוגיה שלנו גם לא תהיה שם, וטכנולוגיה שלנו שלא תהיה בשורה הראשונה, יהיה לזה השלכות על היכולת הצבאית שלנו. ואם לא רוצים לחיות באשליות, אז אנו ובנינו ובני בנינו לא מתכוונים להיות בשלום עכשיו, אלא באיך שאנחנו חיים. זה אם אנחנו לא רוצים להיות שיקורים, ועולם לא דומה עלינו למישור, אלא פשוט אנחנו פקוחי עיניים, ומה פתאום שאנחנו נהיה מאושרים יותר מאשר אבותינו ואבות אבותינו, הלא יהודים אנחנו. אז ברור שמוטב שאנחנו נדע איך אוחזים בנשק, ומוטב שהנשק שנוחז בו, הוא יהיה נשק בשורה הראשונה של האיכות הטכנולוגית. אחרת, אז יוצא שזה לא מספיק שיש לך כיום את הכסף לרכוש את הנשק העליון. והיה ואתה לא תתפתח, לדורות הבאים מה שהיה מספיק כיום לא יספיק. אני מביא את הדוגמה הזאת, זה באותה מידה גם דברים אחרים. מבחינה בריאותית, יצוצו לך איידסים חדשים, זאת אומרת, כל פעם צץ לך פתאום איזה משהו, לא שערו מאבותינו, לא יודעים מה זה, והיה, ואתה לא מפותח מבחינה רפואית, אז תלול להיות מושמד ביולוגית. לך תדע, מאיפה זה יצוץ לך. בקיצור, מה שאנחנו רגילים לשמוע ככה במסדרונות אנשי המדע, זה נכון מבחינה רוחנית. זה דוגמה להכרחים, נסיבתיים חיצוניים שהם קורלטיביים עם הגובה האיכותי האישיותי של דור יבוא. דור יבוא הוא מוכשר על פי הטבע האלוהי להיות יותר מפותח מהדור שלנו. ובהתאם לכך, כל זה לא רק צורך נפשי שמערכת החיים תהיה יותר מפותחת, אלא זה גם צורך קיומי, זה התבטא בכל מיני נסיבות חיצוניות כביכול, שהן תמיד באות באופן קורלטיבי עם הצורך הפנימי, וכשלא קדם הדור הקדום לו לתקן את חלקו, ישנה רשלנות של דור אחד, במסגרת של כל דור צריך לעבוד, ולהשקיע אנרגיה בפיתוח העולם. אז ימצא הדור האחרון במצב רע ונלחץ מאוד. במצוקות שהדור הקודם לא הכיר אותם. כן, הדבר נוהג בכל דבר ועניין. אז פה הזכרנו פה דוגמאות חומריות שצריך שדור אחד יעסוק בפיתוח מדעי וטכנולוגי. אבל לא פחות מכך, דור אחד הוא אחראי לעבודה אינטנסיבית של פיתוחים מוסריים ורוחניים. והיה ודור הוא מתרשל מתפקידו הרוחני והמוסרי, ולא עוסק בפיתוחם של הצדדים האלה, או עוסק אותם, עוסק בהם במין רשלנות שהיא נובעת משום בחדידה, משום שהוא חושב את עצמו כעשיר וכבעל הישגים, ומאוד מרוצה מהמדרגה המוסרית והרוחנית שהוא נמצא בה, לא יהיה. על כל פנים, והיה, והוא לא מפתח את הצדדים התרבותיים, הרוחניים, המוסריים, הקדושתיים, האמוניים שלו, אל הגובה העתידני, לא עסוק בעבודה הזו, הוא יוביל את הדור למצוקה, עד שבסוף ייכתב מאמר הדור. כן, הדבר נוהג בכל דבר ועניין, בין בחומריות, בין ברוחניות. על כן, העשירות היא כמו כבל. והיה ובן אדם מרגיש את עצמו עשיר, בכל מובן של עשיר. זה עשיר בכסף וזהב, וזה עשיר בתורה שלו. מאוד מרוצה מזה שהוא לומד תורה, יודע תורה, שוקד את התורה, וזה. אבל לא עסוק בפיתוח התורה. בחשיפת מדרגות רוחניות שמתאימות אל הגובה העתידני. אז המצב הזה הוא לא עושה פרי, הוא לא קורלטיבי עם רצון השם, עם האידיאל שברא את עולם בצורה כזאת ש, שצריך דור לדור ישבח, והדור ודור אמונתו. כן, הדבר נוהג בכל דבר ועניין, בין בחומריות, בין ברוחניות. על כן, השירות עלולה להתהפך לבעייתית מאוד. שיש השירות יותר מדי. ויש דבר כזה של השירות יותר מדי. מתי האדם הוא עשיר יותר מדי, או חברה עשירה יותר מדי, שהיא הופכת להיות מפונקת ונרפית. ורשלנית מנמרצות הנטייה שלה לעבוד. שזה המצב בכל תחום שהוא, בין פיזית, מדעית, טכנולוגית, כלכלית, ורוחנית, ושכלית, ומוסרית, וקדושתית. בכל תחומי החיים. והיה ויש עושר יותר מדי, יש עושר שמור לבעליו לרעתו, ואם לא לרעתו אישית, לרעת דורות הבאים אחריו. על כן השירות היא רק כמו כבל, המשים מועקה על החופש של ההתפתחות הטובה הבאה לרגלי העבודה, חיי העבודה והמלאכה. והיה והשירות היא כובלת, עוצרת את הנטייה החופשית, שהיא הנטייה הטבעית של הבן אדם, תעבוד, תיצור, תהיה איש מלאכה, שיסוד ברכת השם בעולמו. כי כיוון דעתירי ומפנקי שהם עשירים ומפונקים, לא עבידי, עבידת, הם לא עובדים. לא עובדים, לא טוב אם לא עובדים. צריך לעבוד. ותעודת החופש של נטייה תולדתית להוספת ברכה לעתיד יקבל כאן בלא עשיית פירות, בלא עשיית פירות. זה יהפוך את הארץ הזאת לארץ כבול. ולא נוכל לעלות במעלות של הארצות המתקדמות. ויש לך פה שליט חכם ומבין, והוא רואה פה את המעמד הכלכלי של אותם ערים, לא רוצה את הערים האלה. הן מבריקות ונוצצות 24 שעות וכו'. אבל פה לא יצמח מפה כלום. כי שליט אמיתי, הוא לא חושב על הדור הזה, הוא לא אחראי פה על, על האנשים הקיימים פה ותו לא. שליט אמיתי זה מתודעה של דורות. הוא שליט על האומה. ואומה זה לא דור. זה דורות. והמבט צריך להיות מתוך אחריות על דורות. מה יצמח מפה? ובמסגרת זאת, אז הוא תופס בבת אחת. אחי, מה אתה נותן לי? לכאורה אתה, אתה בא לפתות אותי במקום נוצץ, בכסף זהב. אני לא רוצה את זה. ולא נוכל לעלות במעלות של הארצות המתקדמות, כי צריך להיות ארץ מתקדמת, ולא ארצות מתפתחות. לפי העבודה הבאה לרגלי ההכרח, צריך לעבוד, ומוכרחים לעבוד, בהכרח פנימי, מוסרי, ובהכרח תרבותי, ובהכרח אקונומי, ובהכרח ביטחוני, בכל הצדדים מוכרחים לעבוד. והיא תיקרא ארץ כבול עד היום הזה. אתה תופס סגנון כזה של חיים נוצץ ומדושן, המקום הזה יישאר עד היום הזה, יקרא ארץ כבול. מילים אחרות, לנצח. עד היום הזה. לא יצא מפה כלום לנצח. זה הרס, זה הצלחה של דור והרס נצחי. באין שינוי לטובה ברבות הזמנים והדורות. מה זה הצלחה? דור לדור שמתקדם. אם עובדים, אז לא משנה שעכשיו קשה פה. טוב שקשה. עובדים, עמלים, במשך הזמן יעבדו עוד, והעסק ילך ויתעבד, יתפתח. זה נורמלי, זה בריא, זו ברכה, זו הצלחה, זו ברכת השם. עד שגזר בצדק שהעושר הנפרד זה כלכלה תולדתית. עושר נפרד זה כלכלה היסטורית. הצלחה חומרנית ביתר, היא מובילה לקריסה, בסוף תגרום גם לקריסה חומרנית. כי תוביל, היא כלכלה תולדתית היסטורית לעתיד של הארץ. והיא נגד הכוונה הרצויה מאת אדון כל המעשים ברוך הוא. זה פשוט, זה לא יעבוד כי זה פה, איך אומרים, זה בניגוד להוראות היצרן. זה ניהול חיים כאלה שלא מתאימים אל הוראות היצרן. כי אדון כל המעשים ברוך הוא יוסד הארץ מכוננה, אשר לא תעוברה לשבת יצרה. עולם נברא לא בשביל שאנשים יהיו נהנתנים, אלא בשביל שיתיישבו, יעסקו בהתיישבות, התיישבות, התפתחות וגיוס הכוחות לעיבודם. והוא רחום יכפר.